אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
בקיץ הזה תלבשי לבן וככה תצאי לבלות, בקיץ הזה נעשה חתונה חלקך עם הקלות. אני אבחר בך ואת ביתי בחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב.
עונת החתונות החלה, וכדאי שהשם לא יטעה אותנו, זה כבר מזמן לא כינוי לזוג שבא בברית הנישואין, לשתי נפשות שבוחרות לשזור את חייהן זו בזו ולציין זאת בטקס. הטקס הוא אירוע. הוא מופע, הוא ספקטקל, הוא הצגה לכל דבר. הדמויות הראשיות מתחפשות, שהרי הם אינם מתלבשים, מסתרקים, מתאפרים, אפילו נראים כך ביומיום. ישנן דמויות משנה ויש קהל רב. בחתונות רבות יש אפילו מפיקי אירוע. זאת הפקה. וכמו בהפקה, סביב השחקנים הראשיים רוכשים אנשי מקצוע למיניהם, סטייליסטים, מאפרים, שפים, מסדרי פרחים, די-ג'יי, וכמובן, איך אפשר בלי צלמים. הצלמים הם אלו שינציחו כל רגע ורגע במופע, כך שביום שאחרי, כשכולם יתעוררו מן ההזיה שהשתתפו בה, יהיה משהו שיוכיח שכל זה אכן קרה. חתונות די דומות זו לזו, אבל גם כאן יש יוצאות מן הכלל, תרתי משמע, נועזות יותר, משוגעות יותר, תיאטרליות יותר. אסף קליגר צלם חתונות שמתעד חתונות כאלה, אבל גם לא מושך ידו מן הגנריות הרגילות. אחרי שנים רבות במקצוע כאן וברחבי העולם, הוא מגיע לכאן השבוע משוודיה, שם הוא מתגורר עם אשתו וביתו, הוא משמש צלם הבית של מלון הקרח, והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. יובל יסוד על ההקלטה. שלום אסף.
שלום רותי.
אז 15 שנים אתה בעסקי החתונות. איך סטודנט בבצלאל שמכוון לעסוק באומנות מגיע לצלם חתונות? לא נראה לי שזו הפנטזיה האומנותית כשבוחרים במקצוע הזה.
בשנה הבית בבצלאל פנו אליי זוג סטודנטים מהאוניברסיטה העברית והציעו לי לצלם חתונה. עכשיו, לעולם לא צילמתי חתונות לפני, וזה קסם לי מאוד להגיד להם כן. אז שאלתי אותם אם אני יכול לצרף אליי סטודנט נוסף, שהוא כבר היה לו ניסיון בצילום חתונות, והחלטנו לצלם את החתונה. והיה איזה קסם מיוחד שאפשר לי להשאיר להם את הזיכרונות בעצם לכל החיים, וזה פעם ראשונה שאני נפגש עם זה. אז התאהבתי במקצוע, ו... אני לא ראיתי דווקא שיש איזה עניין, שאני לומד אומנות ואני מצלם חתונות, להפך, אני דווקא חושב שזה נתן לי הרבה השראה מעולם האומנות. ואחרי 10 שנים פגשתי את הזוג, והם אמרו, וואו, אנחנו זוכים את התמונות ואת ההתנהלות שלכם, וכשאני ראיתי את התמונות אחרי 10 שנים, חשכו עיניי, אמרתי, אוי ואבוי, זה הרמה שנתתי להם, אבל... אבל הם שמחו, ומאז כמובן השתפרתי, אבל מה שחשוב זה ההרגשה שלהם, וזה מה שילווה אותם כל החיים, וזה כיף.
אני מדברת אבל על ההרגשה שלך, אתה אומר שהיה איזה קסם, אתה יכול להגדיר מה, איזה סוג של קסם היה שם?
אני חושב שהבנתי בפעם הראשונה שהמקצוע שלי יכול להיות ברגעים הכי מאושרים של בני אדם, כמעט בחיים שלהם. יש איזה הרגשה צי סביב החתן קלה מבחינת המשפחה והחברים, שאותי מגנט באופן שרציתי להיות בעבודה שהיא שמחה.
אבל קיים פער בין הפנטזיה לבין מה שקורה בשטח לכל המשתתפים, גם להם וגם לך.
כן, אירוע של חתונה זה אירוע של... יש המון לחץ מסביב, ובמיוחד גם לצלם. הצלמים מגיעים מהבוקר ונשארים איתם עד השעות הקטנות של הלילה. זה אומר שאתה חייב להיות מרוכז במשך 12-14 שעות, ואסור לך לפספס שום רגע מההתחלה של האיפור ועד לריקוד של הזוג בסוף. אתה חייב להיות בפוקוס. מבחינת הזוג מגיעים 300 אורחים שכולם רוצים להריף על הזוג אהבה, ומצטרפים כל מיני חומרים שונים כמו אלכוהול, ולפעמים גם בארץ יש סמים, והזוג פשוט נמצא בהיי מטורף, נמצא לענן במשך החתונה, ואחרי כמה ימים אחרי החתונה. ולפעמים יש פער גדול בין ההרגשה שלהם שכל האנדרופינים משתחררים והם באטרף של המסיבה, לפעמים למה שהם רואים בתמונות בסוף. אני בתור צלם מנסה להעביר את החתונה באופן כמה שיותר דוקומנטרי, לתעד אותה באופן שהיא הייתה. אבל לפעמים קוראים מצבים שהזוג אומר, אוי, אין מספיק אנשים ברחבה בתמונות שלי, אבל בעצם זה מה שקרה. מסביבם היו 10 אנשים, ובסופו של דבר הם חשבו שהרחבה הייתה מלאה ב-300 אנשים.
במהלך הלימודים הוזמנת לצלם גם ברית מילה, אני מבינה שזה פחות דיבר אליך.
בתחילת הקריירה שלי לא אמרתי לא. ובאמת הזמינו אותי לאירוע ברית, שזה אירוע די מוזר לצלם אותו, וברגע שחותכים אל התינוק את ה... אתם יודעים מה? פשוט צילמתי את זה בעיניים עצומות, כי זה נראה לי חלק די מחריד לצלם אותו. ובגלל שזה אירוע די מוזר וקצת אפילו לומר משעמם, התחלתי לצלם דברים שהם מבחוץ לאירוע. וזו הייתה המלצה של המורה שלי, דוד אדיקה, המלצה אומנותית לצלם דברים שהם ליד. אז לקחתי את ההמלצה הזאת וצילמתי את הדברים שהם ליד, וזה היה קרוב לחוף הים, וצילמתי תמונות של חוף הים. ואחרי שהמשפחה קיבלה את התמונות, הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם לא מבינים למה חלק מהתמונות לא קשורות לאירוע. ואז זה היה בתחילת הקריירה, ולקחתי את זה מאוד ללב, שמישהו מתלונן בכלל על התמונות שלי, ופניתי, באתי לדוד ואמרתי לו, מה אתה חושב? אז הוא אומר, תשמע אסף, אתה חייב להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, יום אחד יקנו את התמונות האלה בהרבה מאוד כסף. וכנראה שהוא צדק.
אז הליד שלך הרחיק עד לפלנד, רוסיה, אמריקה, הודו, אני מבינה שזה עוד חלום.
נכון.
וגם כאן בארץ אתה מחפש לוקיישנים ייחודיים שישמשו תפאורה אומנותית יותר, או איזשהו סוויץ' שלפעמים מגיע אפילו מהצד שלהם, כמו למשל חתונה בסגנון אליס בארץ הפלאות, שזה אני מניחה... ממש נולד בשבילך.
נכון, אז רוב החתונות בארץ הן חתונות גנריות. אנשים מתחתנים בגנים די דומים. הפלייליסט הוא כמו הפלייליסט מהחתונה של שבוע שעבר. אבל יש זוגות שאני מאוד מתחבר אליהם, שהם לוקחים את החתונה צעד אחד קדימה. זוג ישראלים שגר באוסטרליה, ואולי השראה בכלל משם, והם החליטו להתחתן בסגנון אליס בארץ הפלאות. הכלה הייתה המלכה הלבנה, והחתן היה המלך הלבבות, ומי שחיתן אותם זה כמובן לא היה רב. זה היה הזחל שהוא הרזיק כמובן נרגילה, וכל העיצוב של החתונה היה עם קערות וכוסות מיוחדות שהכלה מצאה בחנויות יד שנייה, ושמו קלפים שקשורים כמובן לאליס בארץ הפלאות. ומבחינתי, ברגע שהזוג עושה כזה דבר, החופש האומנותי שלי הוא משתחרר, ואנחנו שם... אפשר להגיד, עפנו עם כל מיני תמונות שהן עוברות את גבול החתונות, ואפשר לדעתי אפילו להציג אותן בתערוכות מאשר רק באלבום החתונה. נניח בסוף החתונה, אחרי שכולם כבר עייפים, השכבתי את כולם על הרצפה, כל אחד בתנוחה מסוימת, עם הבגדים המיוחדים שלהם מאליס בארץ הפלאות, ויצרתי איזה רגע כזה של הרגע של אחרי. אין שום קשר לזה ולצילום חתונות.
כן.
אבל זה מה שאני מחפש בצילום חתונות, את האקסטרה, את המיוחד, את הערך המוסף.
אז חתונה כזאת, כמו שאתה אומר, בישראל היא די נדירה, כי לרוב מדובר באירוע די מקובע, שעם כל הניסיון להיות מקורי, בסופו של דבר זו חזרה על אותו שטנץ, שמה שעומד במרכזו, כלומר חיבור בין שני אנשים שהולכים לחיות יחד, די נזנח לטובת המסביב, והכוונה לא ללוקיישן. ואתה, כך אני מתרשמת, דווקא מבקש להחזיר את תשומת הלב המלאה לזוג עצמו. מה שאומר לא פעם, להזיז הצידה אמהות מתערבות מזה, או עדת חברים דומיננטית מזה.
תמיד בפגישות עם הזוגות, אני אומר להם שהחתונה היא בשבילכם, היא לא בשביל הצילום. אם אתם עושים את החתונה בשביל הצילום, אני לא הצלם, אני לא מהצלמים המתערבים. אבל יש מקרים שדווקא אני כן חייב להתערב, ומקרה אחד זה שהייתה לי אימא שהגיעה לפגישה עם הזוג, בעצם היא השתלטה על הפגישה. אולי היה לה איזה חסך מהחתונה שלה, והיא החליטה שאת כל הבקשות היא תבקש. ודווקא הרגשתי שאם הזוג יכול להיות משהו הרבה יותר גדול מרק הבקשות של האימא, וזה בסוף כן החתונה שלהם, אז עשיתי פגישה מאוד מנומסת, ובסוף הפגישה התקשרתי לזוג ואמרתי להם, תקשיבו, אתם מתוקים ממש, ואני מאוד רוצה לצלם את החתונה שלכם, הם סיפרו לי על לוקיישנים מהממים שהם רוצים לצלם, ואמרתי להם, תקשיבו, אין לי בעיה שהאמא תעביר דרישות דרככם, אבל אני לא מוכן להתנהל מולה, כי אחרת אתם לא תהיו מרוצים, וגם לי יש הרגשה לא נוחה. גם חשוב שהצלם יבוא בווייב טוב לחתונה.
והאמא קיבלה את התנאים?
והאמא קיבלה והעבירה באמת את הדרישות שלה.
הדרישות שלה. אני מבינה שבציונות הדתית, זה בדרך כלל ההורים מנהלים את כל הסיפור הזה, מההתחלה ועד הסוף.
נכון, אז רוב המקרים אפילו הזוג לא מתקשר אליך. אתה לא יכול לבקש, כמו בפעם הקודמת, לדבר עם הזוג. פשוט האמא מתקשרת, כי הזוג בדרך כלל מאוד צעיר. חתונות של הציונות הדתית הן מעט שונות מחתונות של חילוניים. קודם כל, הזוג לא נפגש בבוקר. הטקס בדרך כלל הוא מאוד ארוך. השיא של החתונה זה בעצם הריקודים. שבחלק מהחתונות יש הפרדה מלאה, ובחלק מהחתונות יש הפרדה עד לשלב מסוים, ואז מחברים ביחד. וכשאני אומר הפרדה מלאה, זה אומר שיש קיר שמפריד בין הבנים לנשים, ואנחנו בתור צלמים מביאים סולם כדי לצלם לשני הצדדים, ובנוסף, האנרגיה שלהם היא כל כך גבוהה בשלב הריקודים, שזה מאוד מסוכן אפילו להיכנס למעגלי ריקודים, ובפעמים היחידות שאני נכנס לשם, אז אני חוזר עם סימנים כחולים, והמצלמה חוטפת מכות, גם אצל אנשים וגם אצל הגברים, אין הבדל. בחתונה אחת שצילמתי לפני כמה שנים בציונות הדתית, אחד הרגעים הכי מרגשים זה הכיסא קלה. הקלה יושבת, שתי האמהות מאחוריה, והחתן מגיע והוא רואה אותה בעצם בפעם הראשונה, אחרי שבוע שהוא לא פגש אותה, והוא מתקרב אליה, מרים את העינומה, ואומר לה כמה מילים בדרך כלל, אני הבן אדם הכי קרוב אליו, אבל אני לא מצליח לשמוע, כי הוא לוחש לה באוזן, וזה כנראה דברים מאוד מהממים. וכשאני חוזר אחר כך לתמונות שלי בעריכה, אני רואה את האימא של החתן מסתכלת על הרגע הזה בעיניים שלדעתי היא לא הייתה מרוצה מהשידוך הזה. וחשבתי האם לתת להם את התמונה הזאת או לא, והחלטתי שכמובן אני צריך לתת להם את התמונה, והם יחליטו וישפטו איך הייתה הבאה שלה.
זה הדברים שהמצלמה רואה ואולי אנשים אחרים לא שמים לב. אז אנחנו מדברים על באמת על המעורבות של הורים. מצד שני, יש גם מעורבות שונה לגמרי של חבר'ה.
בחתונות בישראל, כמו שהצבא נמצא בחיינו בהרבה מקומות, הוא גם נמצא בחתונות. אז יש הבדל בין חתונות של יוצא שייטת, טייסים, או יוצא 8200. שייטים, לדוגמה, בדרך כלל התחתנו ליד הים, ולא משנה באיזה עונה הם התחתנו, בסוף החתונה, כל החבר'ה ייכנסו למים.
הטייסים, עם החתן.
כמובן, ולפעמים גם עם הקלה, כי יכול להיות שהקלה הייתה חיילת בשייטת. הטייסים בדרך כלל יעשו איזה שיר טייסת כזה מאוד מצחיק ועם המון הגיגים, ומפקד הטייסת יוביל את זה. החבר'ה של הצבא מאוד דומיננטיים בשלב הריקודים. זה אומר ש-20-30 חבר'ה מקיפים את החתן, ובדרך כלל הם חבר'ה מאוד שרירים, וכל מרכז החתונה הופך בעצם לצוות הזה של החיילים. הקלה נשארת בצד רוב השלב הריקודים, ואני בתור צלם הבנתי את זה שאני לא יכול רק לצלם את האקשן שקורה עם החבר'ה האלה שהם מרימים כל זמן את החתן, ואני צריך גם כמובן לצלם את הקלה בצורה שווה, אם לא יותר. בחתונה אחת של חבר'ה מהשבק, שזה היה כנראה חתונה הכי זכורה לי, כל אחד מהם הייתי שולח אותו להתאבקות באולימפיאדה, ואני חושב שלא היה רגע אחד שהחתן היה על רחבת הריקודים, הוא היה רק על הכתפיים, לפעמים הוא היה על כתפיים, היו שלושה אנשים באוויר, מגדל, הם הרימו ספה ארבעה חלקים, חתן קלה, ואני מצאתי את עצמי גם שמרימים אותי, ומרימים את כל הצלמים, את כל הצוות שלנו, את הצלם וידאו, את הצלם השני שלי, הצלם מגנטים שהיה שם, אין מישהו שלא הרימו אותו.
כולם היו באוויר.
כן. כמובן, גם זה מאוד נחמד, וזה מבחינת התמונות, אבל זה גם קצת לוקח את הפוקוס מהחתונה, הם חושבים שהם עדיין בצוות, ובאיזה סוף מסלול. לא תמיד מבינים את זה עד הסוף.
אבל כשאתה על הכתפיים, אז גם המצלמה, אני מניחה, לא יציבה.
לא, אני גם לא מצלם, אז רק התפללתי שהמצלמה לא תישבר, והיא לך כרטיס עיקרון. זה העיקר. יש תמונות שהצלם השני צילם אותי על הכתפיים.
אז חלק מן התהליך שיש לו לפני ואחרי האירוע, הלפני זה פגישות וקשר ישיר עם הזוג טרום חתונה, והאחרי זה שלב העריכות של אלפי צילומים, אז מן הסתם נהוג לסכם עם הרב מה הוא יאמר ומה הוא לא יאמר מתחת לחופה, אבל מה אתה עושה בהיכרות המוקדמת הזאת שחשובה לך?
קודם כל אני רוצה לדעת על פרטים אישיים על הזוג, מה הם עושים בחיים, איך הם נפגשו, איך החתן הציע נישואים לכלה, ואז אנחנו מתחילים להגיע יותר לפרטי פרטים, הם מספרים לי איזה עיצובים מיוחדים הם מתכננים ואיזה לוקיישנים הם אוהבים להצטלם. זה נקרא לזה טיילור מייד בשבילהם מבחינת הצילום. אני יכול להגיד על הצילום שלי שכל חתונה שונה מהחתונה השנייה, אני לא מנסה לעשות איזה שטנץ שהכל ייראה אותו דבר, כי באמת כל זוג הוא עולם ומלואו, וכל זוג יש לו את האופי שלו, למרות שדיברנו על זה שבאמת הרבה חתונות הן גנריות, אני עדיין מנסה
למצוא את הדבר הספציפי.
כן, אני שואל את הזוג, נניח, אם הם מתארגנים בתל אביב, איזה בית קפה הם אוהבים, איזה מסעדה הם אוהבים, אולי איזה בר, ולנסות מראש כבר להתקשר למקום, לבקש שנוכל לצלם, כי אני נניח מאוד אוהב את כיכר ביאליק ובניין העירייה הישן, אבל אם הזוג הוא פחות נקרא לזה תל אביבי או פחות רומנטי, אז אנחנו לא נלך לכיוון הזה.
כן.
ואם הזוג הוא מאוד מצחיק, אז אנחנו אולי נסיים את הצילומים במקדונלדס או באיקאה. זה גם יכול להיות. בהרבה מהמקרים בחתונות בישראל, הקלה היא מי שבעצם מובילה את כל עניין הספקים, שזה כולל גם את עניין הצילום, וזה מה שחשוב לה, והחתן בעצם הוא רק בא כדי לענן, ואולי לעשות את המיקוח הסופי על הכסף. קרה פעם אחת שנכנסו אליי זוג הביתה, והם מתיישבים, ואני אומר שלום, ואז החתן אומר, רגע, מי אתה? אתה די-ג'יי? או, ואני אומר כזה, אוקיי, אני הצלם. הוא פשוט, הוא בסבב של פגישות שהוא לא קבע, ואז החתן אמר לי, פשוט תגיד לי מתי ובאיזה שעה להגיע, ואני פשוט אהיה שם. אבל בכל אופן אני החלטתי שכן לתת לו את תשומת לב, וכן לשאול אותו שאלות מנחות ולהבין את הרצונות שלו, כי חשוב לי ששניהם יהיו מעורבים, אז כמה שאפשר.
אז החתנים כך נראה כמו נאלצים לשתף פעולה עם אירוע סלש הצגה שכולה סובבת סביב הקלה, הוא בעצם סוג של סטטיסט. אבל ההצעה שלך, שאתה בדרך כלל מציע להם גם לומר דברים מתחת לחופה, נכון? אתה מבקש מהם לדבר.
זה קורה, לפחות בחתונות שאני מצלם. ואז באמת הקהל מתרגש בטירוף. בחתונה אחת שצילמתי בשנה האחרונה, הקלה נתנה נאום באמת, נאום שאפשר להעתיק אותו לנאומי חתונות בוויקיפדיה, ואז החתן הגיע תורו לנאום, והוא פשוט לא יכל לדבר. במשך 5 דקות לפחות, ואני לא מגזים, הוא עמד עם הדף ודמעות יורדות בעיניו, והוא פשוט לא הצליח לדבר. מתרגשות, ואני מבין את זה. ומה שקרה בסוף, שהוא פשוט לקח את הדף וקרא את הנאום במהירות צי. אבל החלק של 5 דקות של הרגע הזה שכולם פתאום בשקט ומחכים למוצא פיו, זה היה באמת, אני חושב כמו מדיטציה, זה רגע שכולנו התרגשנו, ואני חייב להגיד שגם אני, ברגע הזה שעוד לא אמר כלום, הזלתי דימה, כי הבנתי שיש פה התרגשות. יש פה התרגשות אמיתית וכנה. זה מה שאני מחפש בכלל בחיים שלי, ואני מאוד שמח שאני פוגש גם ככה את הלקוחות שלי, שיש שם משהו כנה ואמיתי.
וזה מרגע שמשרת גם את הצילום?
כן, בטח, כי הרגשות האמיתיים של אנשים יוצאים. כן. באותו רגע. זה לא איזה חתונה, הכל רץ מאוד מהר. ופה יש איזו השתהות.
הייתה השתהות.
הייתה השתהות נפלאה, ו5 דקות יכולתי לצלם את כל הקהל, יכולתי לצלם את ההורים, כמובן את הבאות של החתן, הם היו פרייסלס.
בפגישה מוקדמת שאתה עושה איתם גם נוצר קשר אישי יותר, חברי יותר, קרוב, אבל זה גם המקום לבקשות מיוחדות, כמו?
אני לא איש מחירות. אני אסף, ואני צלם, ואני בן אדם, ואף פעם לא למדתי מחירות, ואף פעם זה לא עניין אותי שיווק ומחירות. אני מוכר את עצמי, אני מוכר בעצם את ההוויה שלי לחתונה, אז לי כל החתונה עצמה היא מאוד חשובה, אני רואה אותם בתור חברים, ופחות בתור קליינטים, ואפילו לחתונה שלי הזמנתי 10 זוגות שצילמתי, שהפכו להיות חברים אמיתיים, וואי. וזה מדהים שבגילאי 30 עד 40 אתה יוצר חברויות חדשות. זה לא משהו שבדרך כלל קורה ככה סתם, וזה עוד אחד מהנדבכים המדהימים של עולם החתונות ועולם הצילום מבחינתי, שבן אדם שיושב מולי ואני הולך לצלם לו את החתונה, הוא יכול להפוך להיות אחד החברים הכי טובים שלי. והיום בדרך לפה, עליתי על האוטובוס מדיסינגוף, ואני שומע מאחורה, קוראים לי אסף אסף, ואני מסתובב, וזה אחד הזוגות האהובים עליי, שצילמתי גם אותו, וגם את אח שלו לפני כמה שנים, והפכנו להיות חברים מאוד טובים, ואפילו הם באו לבקר אותי בשוודיה, וזה באמת הפכנו, אפשר לקרוא את זה, מיני משפחה, זה...
וואי. אבל בכל זאת, חברים חברים, אבל יש גם דרישות.
בדרך כלל הבקשות מגיעות מצד הקלה, מקבל דרישות כמו... צד ימין הוא הצד הטוב שלי, תצלם מהצד הזה בעיקר, בכל החתונה. קלה שלחה לי תמונות עם משקפיים ובלי משקפיים, ואני בתור הצלם הייתי צריך להחליט אם היא תראה בחתונה או לא. אני צילמתי אותה בבית שלי כדי לראות איך היא נראית, כדי להראות לה. ובסוף החלטנו שזה עם משקפיים והיא נראתה מעולה, כי באמת ככה זה ביום יום היא מסתובבת עם משקפיים. והייתה אפילו דרישה אחת שביקשו לא לצלם את האישה החדשה של האבא, של החתן, ובכל אופן הצלם השני שלי לא שם לב כנראה וצילם אותה, ואחרי זה שהם קיבלו את התמונות, אז הם ביקשו ממני לעשות פוטושופ ולמחוק אותה מהתמונות, וכמובן שאת זה היינו צריכים לעשות, ויש כאלה כל מיני דרישות מיוחדות.
אפרופו צילומי משפחה, או מה שבדרך כלל מכונה צילומי שולחנות עם החתן והכלה, צילומים מיותרים ומשעממים, אבל בלתי נמנעים, וצריך להקפיד לא לשכוח דמויות מפתח. חתונה שלי למשל צילם צלם העיתונות של ידיעות אחרונות שאול גולן, ורציתי בכוונה שזה לא יהיה צלם חתונות, אלא צלם עיתונות שהסתובב ולא יורגש, והתפוס רגעים שצלם חתונות אולי לא היה מצלם. אבל הוא לא ממש הבין מי זה אבא שלי, והוא צילם אותו ממש מעט, ואת אחד החברים שלנו הוא חשב לאחי, וצילם אותו בלי סוף. אז אני מבינה שאתה גם מברר, גם מסכם, וגם מציע להורי הזוג להצטלם באופן מיוחד לבדם.
אז נכון, בשלב שעה, בעצם שעה לפני שלב קבלת הפנים, אני מבקש מהמשפחות להגיע, קודם כל שלא יאחרו בכלל לחתונה ויגיעו בזמן, וקרו מקרים, ובעיקר בשביל לעשות את הצילומי משפחה המסורתיים, שהם אולי החלק היחידי שאני בעצם מביים בחתונה. זה אומר שאני מעמיד את ההורים עם החתן קלה, ואז אני מעמיד את ההורים חתן קלה ואחים, ומבקש תמיד שאם יש סבא וסבתא, שיצטרפו גם אם הם על כיסא גלגלים וגם קצת קשה, כי זה התמונות שכולם נראים הכי טוב, וגם... אלו התמונות שבסוף הם ישימו מעל הפסנתר. לא התמונות מהריקודים ולא התמונות של ההקלה מתאפרת. זאת התמונה בעצם שהכי חשובה, ואני מאוד מקפיד. אני גם מבקש מהם, בחלק מהמקרים, אם אני רואה שיש משפחה גדולה, שיעשו רשימה, ושיהיה איזה אח קולני, שיבוא ויגיד עכשיו, דודה, שולה וסבא מנחם בקבוצה. חוץ מהקבוצות שאני מצלם של החתן קלה עם ההורים ועם המשפחה המורחבת, אני מוציא את החתן קלה ואני מבקש רק מהאימא ואבא להצטלם לבד, והם כזה נותנים לי פרצוף מוזר, כי הם לא רגילים לי שמצלמים רק אותם, הם רגילים שמצלמים עם המשפחה, ושאני מרגיש שיש לי איתם את הזרימה הנכונה, אני גם אומר להם לפעמים, אולי אפשר את זה נשיקה קטנה, ושם הם נותנים לי בדרך כלל מבט הרבה יותר מופתע, והרבה פעמים הם זורמים, ובאמת תמונות כאלה בפעם האחרונה שזה קרה להם, זה היה אולי בחתונה שלהם, שיש להם תמונה שהם מתנשקים. וגם שיהיה סבא וסבתא, וקרה לי מקרה או שניים שגם ביקשתי את זה, וזו התמונה כל כך מקסימה. הרבה פעמים גם יש ילדים קטנים, תינוקות, אחיינים שמצטרפים לתמונות, וחשוב לי כמובן שגם הם יסתכלו, אבל איך אתה יכול לגרום לתינוק בן שנה להסתכל עליך? אז תמיד יש לי בתיק אף אדום, שאני מוציא אותו, אני מתקרב לילד ממש קרוב, כי אני יודע שהוא קשה לו לראות למרחק, אני מתקרב, הוא ממשיך להסתכל על האף אדום, אני מתרחק, פום, מצלם, וגם הילד וגם התינוק מסתכל עליי בתמונה, וזה אחד מהטריקים שלי.
ולמרות הסיכומים, ואף על פי שכשמזמינים אותך, זה כשיודעים שאתה צלם חתונות אומנותי, ועל סמך האתר שלך או המלצות, למרות כל זה, אתה נתקע לא פעם באכזבות.
אז לפני כמה שנים צילמתי חתונה של זוג תל אביבי, שאפשר להגיד שהם היפסטרים מגניבים, ובאמת חתונה לרוחי. יצאו תמונות מאוד אומנותיות ומגניבות, וששלחתי להם את הטיזר כמה ימים אחרי החתונה, הם הודו לי ומאוד אמרו שזה מאוד, התמונות מאוד לרוחם. ושהם קיבלו את כל התמונות, אני מקבל טלפון מהחתן, והוא אומר לי, אסף, תשמע, חסרות תמונות. אני אומר לו, איזה תמונות חסרות? תשמע, זה לא נעים לי, השקענו מאוד בתפריט, ובכל זאת, אין תמונות של המנה העיקרית. ואם תוכל לחזור ולבדוק אם יש באמת את התמונות האלה. ובאמת עברנו על כל התמונות, והיו רק תמונות של המנה הראשונה ושל הכינוח, וכנראה במנה העיקרית עצרנו רגע גם אנחנו בתור בני אדם לאכול, ואולי שכחנו לצלם את זה. ואמרנו לו, אוקיי, אנחנו מאוד מצטערים, אבל אין תמונה של המנה העיקרית, אבל אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לחזור לגן הזה, ובאמת לצלם את התמונה של המנה העיקרית ולשלוח לכם. אז כמובן ש... שם זה נגמר, והוא אמר לו תודה, ומאז הבנתי שזה לא רק, שנכון שאני רוצה להביא את הערך המוסף שלי בתור בוגר המחלקה לצילום בבצלל, ואת כל השראות שלי מאומנות ומעיתונות ומצילומי מגזין שעבדתי בתקופה הזאת, אבל גם בסוף לאנשים חשוב הדברים הקטנים האלה, על איך הזיכרון שלהם הסטייק, עד כמה שזה נשמע קצת קטנוני, זה עדיין, אני מאוד מקפיד על הדברים האלה היום, אז יש לי איזה רשימה כזאת בראש, אני מצלם את כל העיצובים, את כל המנות, גם שלא יהיו תלונות, אבל גם שבאמת יש דברים שאתה לא יודע מה הדברים שחשובים למשפחה או לזוג, אז עושה איזה צ'קליסט כזה.
אז מכיוון שאת רוב זמנך אתה מבלה, חי ועובד בשוודיה, מזדמנות לך יותר אפשרויות לצילומים ייחודיים, מרהיבים ביופיים יש לציין. כמובן שארמון הקרח, שאתה צלם הבית שלו, זה באמת מקום חלומי. עצם העובדה שמדובר במלון שמפוסל כולו בקרח, הכל, נכון? המיטות, הכוסות, השולחנות הנברשות, וכל זה נעלם ונגוז עם בוא האביב.
נכון. מלון הקרח בלפלנד השוודית הוא נבנה בחודש נובמבר, במשך חודש, ומגיעים אליו אומנים מכל העולם כדי לעצב חדרים שכולם עשויים משלג וקרח, וגם המיטה עצמה בדרך כלל עשויה מקרח. ישנים על מזרון שהוא מזרון אמיתי, בתוך שק שינה שהוא מותאם למינוס 25 מעלות.
מה, הוא מחומם?
לא, יש מזרון ויש אור של הילד צפון.
שזה מבודד.
שזה מבודד. אני ישנתי שם לפחות 3 פעמים, ואני חייב להגיד, זה כמובן זה חוויה, וזה בשביל לסמן ויה לחוויה כזאת, אבל קר בפנים.
כן.
כי זה באמת בעצם החלק היחיד שחשוף. והמלון הזה כל שנה נמס בבוא האביב, נותנים לו לחזור לנהר, וזה מה שיפה. הוא בא מהנהר וחוזר לנהר באותה שנה.
אז כשהוא מתחיל להינמס, זה משהו שאתה מתעד?
אני נסעתי לשם פעם אחת, ופתאום נוצרים חרכים בקירות. יש חדירות של אור מיוחדות על האומנות, והאומנות משנה בכלל את הצורה שלה. רק לדבר על מלון הקרח, זה פודקאסט...
שווה תוכנית בשביל עצמה.
ללא ספק.
איך ישראלי מתל אביב מגיע להיות צלם הבית של מלון הקרח בלפלנד?
אשתי עבדה במלון הקרח שהכרתי אותה, והיא שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף אליה כדי לצלם את הזוהר הצפוני, הייתה כבר צלמת שם שעבדה, ואמרתי לה, טוב, הזוהר הצפוני זה חלום שלי, ברור שאני רוצה לעבור למלון הקרח, והגענו לשם, ובמקרה משהו לא הסתדר עם הצלמת והמנהלת המרקטינג, והיא שלחה אותי לסטוקהולם לבר הקרח, וליומיים לבנייה של מלון הקרח, והיא אמרה לי, בוא ננסה, והרבה הרימו שם גבה, ואמרו, אוקיי, הוא לא צלם מקומי, הוא לא מכיר את החבר'ה, ו... בסוף השנה הזאת, אחרי שסיימתי לצלם את כל הצילומים של הקטלוג, הקטלוג הזה זכה בפעם הראשונה בקטלוג של התיירות הכי טוב בשוודיה, ואז הבינו שיש פה איזה עניין דווקא שבחור שהוא כן מקצועי ואומנותי. ובקטלוג הזה אני ניסיתי להביא את האנרגיה ואת הצבעוניות מתל אביב, ולא את המלנכוליות של סקנדינביה ש... היא מאוד מתאימה לשם, אבל אני מצאתי במלון הזה כל כך הרבה, נקרא לזה חגיגה של צבעים ואנרגיות, של זוהר צפוני ושלג ושמיים ורודים בין שקיעה לזריחה, ואת כל זה ניסיתי להכניס לקטלוג הזה והצלחתי, וככה הפכתי להיות צלם הבית שלהם.
נהיית השוודי. וכשאנחנו מדברים על מלון קרח בלפלנד, זה קר... בדיוק כמו שזה נשמע, כמה? מינוס 30?
במלון עצמו בפנים זה מינוס 7, ולפעמים בחוץ הטמפרטורה גם יכולה לצנוח עד למינוס 35. היו מקרים גם השנה שציימתי חתונה בטמפרטורה כזאת, וגם הזוג החליט להתחתן בחוץ. החתן יושב באוטו, אני מסתכל על הנעליים שלו, הוא הביא נעליים של נעלי יציאה של סטוקהולם, ולא נעליים שמתאימות למינוס 35, והוא רועד מקור והוא אומר לי, אסף, תתקשר למפיקת חתונות עכשיו, ותגיד לה שאנחנו מעבירים את החתונה מהאי שהם תכננו להתחתן לתוך מלון הקרח, שזה רק הבדל של בין מינוס 7 מעלות למינוס 35 מעלות. אני אומר לו, אוקיי, אני מרים את הטלפון, בא להתקשר אליה, הטלפון שלי נחבא בגלל הקור, ואני אומר לו, אוקיי, אתה חייב להחליף את הנעליים, אנחנו הולכים להחליף אותם למגפיים, ואני אומר לו, תשמע, אני מבין שהולך להיות לך קר, אבל בלוקיישן הזה, זה באמת התמונות הולכות לצאת, לא מהעולם הזה. אתה תשב בבית עוד שבועיים, אתה תראה אותם עם הרגליים שלך מול האח, ואתה תודה לי שלקחנו את ההחלטה הזאת. אם צריך, אנחנו נתחמם בתוך אוהל טיפי, ואני אגיד למי שמנהלת את הטקס, שתיתן לך לנוח ולהתחמם כמה דקות, אבל באמת אני ממליץ, אני לא קבעתי שאנחנו באמת נעשה את החתונה בחוץ, אבל המלצתי לו בחום, הראיתי לו גם תמונה אחרי זה שהטלפון שלי חזר לעבוד, איך זה נראה, והוא החליט לתחתן בחוץ, ויצאו תמונות לפחות שיכלו להיות בקס של משחקי הקס או הוויקינגים, והרמתי שם רחפן, והם הגיעו עם כלבים לתוך אי מלא אש ואוהלי טיפי, ובאמת זה היה טוב שנחבא לי הטלפון והוא לא יכל להתקשר למפיקה. אותו דבר קרה לי גם בניו יורק, אבל להפך, אנחנו מגיעים לחתונה, ועושים לנו סיבוב בלוקיישן באחד המלונות הפנסים בניו יורק, ואומרים לנו, יש אפשרות לעשות את הטקס בחוץ, הולך להיות בערך 40 מעלות, ויש אפשרות לעשות את הטקס בפנים.
במזגן.
במזגן, באולם עם קיר ללא שום השראה, עכשיו בחוץ זה הגן מהמם. ואמרתי להם, אני לא באתי מישראל כל הדרך כדי לצלם את הטקס הזה בתוך מזגן, בואו נעשה את זה בחוץ. עכשיו, הטקס הוא שעה, אין צל, כי לא הכינו את זה, זה לא משהו שיודעים להתמודד. כולם לבושים, לא כמו בארץ, שאנשים באים עם סנדלים ושורט גם לחתונות. אנשים שם באים חליפה שלושה חלקים, הבנות מאופרות.
בכבדות.
בדיוק. ואמרתי להם, תקשיבו, החום יהיה רגעי והתמונות הן לנצח. וכמובן זו החלטה שלכם, וכמובן שעשינו את החופה בחוץ, והיה מהמם, וזה התמונות באמת שהם הכי אוהבים. וכן, אנשים הזיעו, אנשים מזיעים, זה בסדר, אבל מה שבסוף נשאר באמת, זה הזיכרון, וזה גם עוד סיפור בעצם, זה עוד איזה אנקדוטה נחמדה שלהם לספר על החתונה.
אגב, ויקינגים, אם נחזור לארצות הקור, אתה למעשה מגיע לכאן, לימי השרב של מאי אצלנו, הישר מחתונה ויקינגית שצילמת בנורווגיה.
נכון, אז הזוג החליט שכל החתונה, כמו שדיברנו על חתונה של אליס בארץ הפלאות, הוא בעצם חתונה בסטייל ויקינגים, ומי שעשה את הטקס, הוא היה ויקינג לחלוטין, וואו. הוא היה חלק מקהילת הוויקינגים הנורווגית, היה שם המון המון אלמנטים בטקס של ויקינגים, אפילו שתו יין מקרן של אייל, בצורה מסוימת כדי שהאלים יבואו בזמן ויתנו להם מזל, והזוג הגיע לחופה על קרקרה עם סוסים, ברוכת ערב, כולם ישבו סביב טרולים ענקיים שחיבקו אותם, וכנראה בגלל שהיא באמת, החתן קלה, הזמינו את האלים הוויקינגים, בסוף החתונה הם זכו לראות את הזוהר הצפוני. עכשיו, אולי אנחנו מדמיינים שבכל נורווגיה רואים את הזוהר הצפוני, אבל בעיקר רואים את זה בצפון נורווגיה, והחתונה הייתה מחוץ לאוסלו. וכששאלתי את האנשים שעובדים שם, כמה פעמים אתם רואים בשנה את הזוהר הצפוני? אומרים, פעם בכמה שנים.
וואי.
ויש לחתן כאלה תמונות עם הזוהר הצפוני.
עם האור הירקרק הזה.
כן, וזה מה שמוביל אותי לסיפור אחר, על הזוהר הצפוני שלפני כמה שנים צילמתי זוג יהודי. פונים אליי זוג יהודי מקליפורניה, שאומרים לי, אנחנו רוצים שתצלם לנו את החתונה במלון הקרח, אנחנו מביאים 70 אורחים למלון מקליפורניה, ואנחנו היינו שמחים שתצלם לנו את החתונה. אנחנו מצלמים את החתונה באולם הטקסים, שהוא כמובן כולו עשוי מקרח. הטקס הוא אזרחי לחלוטין, אבל אז החתן אמר, טוב, אני הולך לשבור את הכוס, בכל זאת, מנהג יהודי עתיק. הוא בא לשבור את הכוס, ואני כזה, אוי, גיבלת, הוא לא אמר, אם אשכחך ירושלים. אז אמרתי, רגע, בדרך כלל אני לא עוצר שום חתונה ולא מפריע, אבל ברגע הזה אמרתי, טוב, אני חייב להביא את מהניסיון שלי של החתונות, והוא חזר אחריי ואמרתי, באמת, אם אשכחך ירושלים, הוא שבר את הכוס.
כוס רגילה או מקרח?
כוס רגילה. ובערב, אני כל הזמן כזה מציץ החוצה כדי לראות אם יש זוהר צפוני. פתאום התחיל הזוהר, ואני אומר לזוג, עזבו את הכינוח, הוא אחלה, הוא יחכה לכם, אתם חייבים לבוא איתי עכשיו, להצטלם עם הזוהר הצפוני. זה היה הפעם הראשונה שציימתי זוג עם הזוהר הצפוני. הם היו כבר חצי שטועים, היא הייתה עם בגדי קלה של חתונה פה, אפשר להגיד במדבר, והוא רק עם, כבר הוריד את הג'קט, אבל כנראה זה שהם היו שטועים, זה עזר להם לסבול את המינוס 25, ויצא באמת תמונה שכל זוג בעולם שחולם להצטלם במקום כזה, יכול לחלום שכל השמיים ירוקים, והסמלה שלה מתנופפת, ושמתי עליהם אור מאחורה, וזה היה שווה לוותר על הכינוח.
באחת התמונות המדהימות שצילמת, עומד זוג בארמון הקרח, עמידה זקופה, נראים כמו עוד שני עמודים שמחזיקים את הארמון, הם לבושים באופן סטנדרטי, סמלת קלה, חליפת חתן, אבל את פניהם מכסות מסכות, מסכות אקספרסיביות מאוד, צבעוניות עם נוצות, ששוברות את הקיפאון הזה. עד כמה באמת אנשים פתוחים לדברים כאלה, לאביזרים, ללוקיישנים, להתנהגות קצת חריגה, אם באמת כשהמקום יוצא דופן, תהיה יותר גמישות או תעוזה לשתף איתך פעולה לצד האומנותי יותר.
באמת במקרה הזה, שבועיים לפני החתונה הזאת, היה קריסמס בשוודיה, ובקריסמס הם מקבלים מתנות, ואחת המתנות שהמשפחה החליטה לתת לי, זה שתי מסכות צבעוניות עם המון נוצות, אמרתי, טוב, אני אקח אותם למלון הקרח, נראה מה יהיה. ובאמת, אחרי שעתיים שאני מצלם אותם, שאנחנו כבר מרגישים את החיבור, והם מבינים את הווייב שלי, שזה לא הולך להיות צילום חתונות רגיל, וזה הולך להיות צילום מאוד ייחודי, ואפשר לקרוא לו אפילו משוגע. הוצאתי את המסכות, ואמרתי להם, אתם מוכנים רגע שאני אצלם אתכם עם המסכות, גם אם לא תשימו את זה באלבום שלכם, בא לי שיהיה לי תמונה כזאת שהיא באמת, כמו שאמרת, שני עמודים עם מסכות באמצע ארמון מקרח, והם הסכימו, והתמונה הזאת, מלון הקרח השתמש בה באתר שלהם, כי היא באמת הפכה לאיזו תמונה קצת איקונית,
כן.
ובעקבות התמונה הזאת אני מקבל שנה אחרי איזה מייל מגברת מטורונטו, והיא אומרת לי, תשמע, ההורים שלי הם בני 75, ויש להם את חתונת הזהב. אנחנו עושים אותה באיזה מוזיאון מאוד מיוחד במיאמי. מאוד אהבתי את התמונות של המסכות, ואני רוצה שתעשה אותו דבר בחתונה שלהם. אז אמרתי, טוב, ונראה לי שיש לי פה עסק עם אנשים שמבינים באמת את האסנס שלי, את מה שאני אוהב, ואמרתי, אני אשמח בוודאי. רצתי לרחוב דיזינגוף, וחלפתי על חנות אופנה שהייתה של השכנים שלי, ראיתי שתי מסכות של יוניקון, ושאלתי אותם אם אפשר להוציא את המסכות מהחלון רעבה, וסיפרתי להם כמובן לאן זה הולך. אז אמרו, בטח, בשמחה, זה מעולה. לקחתי את המסכות האלה ועוד כמה מסכות, ונסעתי למיאמי לצלם את הזוג החמוד הזה ש... באמת זרם עם כל הקונספט של המסכות, ודברים כאלה שמבינים, שאנשים מבינים באמת את הערך המוסף שלי בתור צלם שלא רק בא מצילום של חתונות, אז קוראים, נקרא איזה הניסים והקסמים כן. בצילום ובאירוע עצמו.
מעניין עם זוגות מבוגרים באמת שמתחתנים כמו זוג בני 60 שצילמת בלפלנד עם כל התפורה המקומית של יער ואיילי הצפון, פחות שמרנים ומקובעים לפורמט המקובל ודווקא רוצים משהו אחר.
אני חושב שזוגות שבאמת בגילאים קצת יותר מבוגרים שכבר מחליטים להתחתן, אז הם כבר יותר open-minded. והם מבינים שהם יכולים קצת להתפרע או קצת להגשים כל מיני פנטזיות שלהם מפעם. ובאמת לפני מספר חודשים צילמתי זוג גרמני, והם החליטו שהם מתחתנים בחתונה של סטייל של איילי צפון. זה אומר שאיילי צפון לוקחים אותם לאמצע היער, ושם הם מתחתנים עם סמי, שזה בעצם שבט בני המקום מלפלנד. והם מגשימים איזה פנטזיה מטורפת. עכשיו, זה נקודה מעניינת שהקלה הייתה אמורה גם לקחת אייל צפון ומסחלת, אבל בגלל שהיא באה עם סמלה כל כך ארוכה, היא אמרה לי, טוב, אסף, אני לא יכולה לעלות על האייל, כי אני מפחדת שהסמלה תיתקע במסחלת, אז אני צריך להצטרף לבעלי ואני אשב על המסחלת. האם אתה רוצה לקחת את האייל עכשיו? אמרתי, בטח. מה זה, זה חלום שלי, להסיע אייל על מסחלת, לחתונה, בתור הצלם, זה סיפור מאגדות. ביד אחת אני מחזיק את האייל, וביד שנייה אני מצלם. עכשיו הבחור המקומי אמר לי, תשמע, האייל זה חיה פירית, היא יכולה להפיל אותך ימין או שמאל. אמרתי, זה בסדר, אני אנסה להתמודד עם זה. התמונה יותר חשובה, היא מקסימום יפיל אותי לשלג, התמונה, המצלמה תיפול לשלג ולא יקרה כלום. הייתי וירטואוז, יד אחת רץ עם אייל, ויד שנייה מצלם מהר את החתן קלה.
חתן קלה שכאמור חובשים את מסכות חדי הקרן, שנראה קצת כמו פנים של סוסים עם קרן. אגב, הסתרת הפנים, שזה נועז לעצמו, עוד תמונה נפלאה מחתונה שצילמת בפריז, והזוג עומד על שפת האגם בגני לוקסמבורג, שכל אחד מהם מחזיק סירת מפרס קטנה שמסתירה את כל החלק העליון של גופם. וזה מקסים ומשעשע, וסיפרת לי שחוץ מן השיחה עם הזוג, אתה באמת מחפש חפצים ואביזרים שיש להם עליהם קשר רגשי.
הרבה פעמים זה קשר רגשי, אבל הרבה פעמים זה יכול להיות גם קשר שהוא סביבתי, שמשהו שהוא קורה בסביבה שאנחנו מצלמים. בחתונה הזאת, שזה קלה שלמדה איתי בבצלל, שידעתי שהיא נותנת לי חופש אומנותי, היה שם איזה מפעיל סירות קטן לילדים, ושאלתי אותו אם אני יכול רגע לקחת את הסירות, הוא הסתכל עליי בתמיה ושאל מה הסיבה, ואז הוא ראה שצילמתי אותם, וזה באמת הייתה אחת התמונות הכי מיוחדות מהחתונה עצמה. בחתונה אחרת, שצילמתי לפני כמה שנים בים, ראיתי דייג שמוציא דג ענק, ובאופן יחסי די קרוב לחופה, ואמרתי לו, אפשר רגע לצלם אותך? הוא עמד עם הדג, לדעתי הדג 50 קילו, עם חיוך כזה של מה אתה רוצה ממני, ויש תמונה של דג ענק והחופה מאחורה, וזה, אני מאוד אוהב גם להכניס הומור, זה חלק מהחתונה עצמה, להכניס גם...
לשבור קצת את
כן, לשבור לפעמים את הרצינות שלה. כמובן, לא כל התמונות הן הומוריסטיות, אבל כשאפשר אני עושה את זה. בחתונה אחרת אמרתי לזוג שהגעתי אליהם הביתה, ראיתי שיש לחתן אופני מרוץ, ואז אמרתי להם, אולי אתם רוצים לצרף את האופניים לצילומים? אז אמרו לי, בטח, זה אני עושה טריאטלונים. אז באמת לקחנו את האופניים לצילומים, זה היה בכיכר רבין, ופתאום אנחנו רואים שיש על הסמלה גריז מהשרשרת. טוב, כמובן שחטפתי חום, כי בכל זאת אני גם הצעתי להם, הם אמנם הסכימו, אבל אני הצלם, אני מוביל. עכשיו, זה משהו שנראה, זה לא משהו שאפשר להסתיר, אני יכול להוריד את זה בפוטושופ, אבל זה בכלל לפני החתונה. לשמחתנו, מצאנו מכבסה שיכולה לעשות ניקוי יבש, אנחנו מגיעים לניקוי יבש, אומרים לה, תשמע, החתונה בעוד שעה, היא בכלל בכפר סבא, מה אנחנו עושים? הוא מבקש מהקלה להרים טיפה את הסמלה, הוא שם את זה על קרש גיוץ, שם איזה חומר לנסות להוריד את זה, יוצא כתם הרבה יותר גדול.
אוי.
ואנחנו כזה, אוקיי, כולם תופסים את הראש, ואז אנחנו אומרים לו, אוקיי, מה עושים? הוא אומר, תקשיבו, האופציה היחידה זה להוריד את הסמלה, ולשים אותה בתוך המכונת כביסה, וזה ייקח 45 דקות עכשיו. אנחנו אומרים, החתונה היא עוד שעה, זה תל אביב כפר סבא ביום חמישי, כאילו, מה הסיכוי? הקלה אמרה, אין ברירה, נכניס את הסמלה למכונת כביסה, והקלה, מה היא יכלה לעשות? היא נשארה בחצי עירום, אז הבחור הביא לה איזה וילון, הוא עטף אותה בוילון, וככה היא עמדה, וכמובן ש... את התמונה הזאת גם צילמתי, זה למרות המבוכה הרבה.
תשמע, סקר לטוהרה בחלף עם הרוח מתלבשת, עושה לעצמה סמלה מבילון.
בדיוק, אז גם רגעים כאלה שהם, זה סיפורים לכל החיים, זה לאסוף סיפורים בעצם.
גם אתה מגיע עם אביזרים, המצלמות כמובן, אפילו שתיים, ועם צלם נוסף שעובד איתך זה ארבע, אבל כשאתה מצלם בחוץ, אז אתה מעלה גם רחפן. אני הייתי פעם בחתונה שעבר מטוס קל מעל הקהל והמטיר על האורחים פרחים. זה היה מדהים. אבל צילומי רחפן זה שוב איכשהו מקרב אותנו למופעי ענק בפארק.
בתקופה האחרונה, בעיקר בישראל, הצילומי רחפן נכנסו מאוד חזק, ואפילו זוגות שואלים אם יש לך רחפן.
אופה.
אז פתאום בתור צלם סטילס, אתה צריך גם שיהיה לך רחפן. אז אני אמרתי, אוקיי, אני אקנה לי רחפן... ויצרף את זה גם ככה, יש לי שלושה תיקים עם שתי מצלמות ושמונה עדשות וחצובות ופלשים, ואני אוסיף גם רחפן אחד קטן. במקומות פתוחים כמו חתונות בים או חתונות במדבר, הוא נותן זווית שאין אפשרות להגיע אליה, אלא אם כן יש לך מנוף. אז באמת זה נותן את האקסטרה הנוסף לחתונה, ומראה באמת איך נראית ההפקה מסביב. ובחתונה השנה שהרמנו את הרחפן, פתאום אין לי שליטה על הרחפן, אני לא מבין מה קורה. ואני מסתכל, אני קולט שהרחפן נתקע לנו על עץ. מה הגובה של העץ? בערך 10 מטרים. אין סיכויים סולם, אין סיכויים חצובה, אין סיכוי לטפס עליו. וזה קורה בשלב קבלת פנים, ואני מתחיל להילחץ. התקשרתי למנופאי, אני אומר לו, נתקע לי הרחפן, אני פה בחתונה, הוא אומר לי, עוד פעם אתה? אמרתי לו, לא, זה לא. זה פעם ראשונה שזה קורה. הוא אומר לי, כל היום מתקשרים אליי אנשים שהרחפן שלהם נתקע. אז הוא אמר לי, טוב, אין בעיה, תוך חצי שאני מגיע, אמרתי, מעולה. אז בזמן שהקבלת פנים קורית, מגיע מנופאי עם מנוף של 15 מטר, במשך בערך 45 דקות, עד כמעט תחילת החופה, הוא מחפש את הרחפן בחושך מוחלט, ולשמחתי הרבה מצא את הרחפן במצב שלם, ומסרנו כמובן לזוג את התמונות, וסיפרנו להם על זה בסוף.
הרחפן הזה, עד כמה שאני מבינה, עבר הרבה תלאות. הוא גם השתתף בזמן המלחמה שהייתה פה, נכון?
בחתונה בדיוק לפני שנה, במלחמה האחרונה, כמובן בשלב האיפור הייתה לנו אזעקה, וכולנו היינו צריכים להיכנס לתוך המקלט, ולחכות שהאזעקה תעבור. ואחד הלוקיישנים שאני הכי אוהב, הוא העיר הלבנה בפארק אידית וולפסון של דני קרוון. תמיד אני מוצא זוויות חדשות ומקומות שונים לצלם שם. בדרך כלל יש שם המון ילדים שרצים נכון. ומשחקים.
עפיפונים.
כן, ונהנים. מאוד קשה למצוא זווית בלי אנשים. במקרה הזה, בגלל שהייתה מלחמה, לא היה אף אחד. אז אני העליתי את הרחפן לשם, וצילמתי את הכיכר ב-90 מעלות, והעמדתי את הזוג ליד הפירמידה, והצילום מבחינתי יצא יוצא דופן, כי אלף לא היו אנשים, בית אתה רואה את כל הכיכר במלוא ההדרה, והתמונה יצאה מבחינתי מאוד אומנותית, והעליתי אותה לפייסבוק כמה ימים אחרי זה, שבמקרה גם דני קרוון נפטר, והעליתי את התמונה לזכרו, ומישהו רשם לי הודעה שהוא רוצה לקנות את התמונה, כי מבחינתו היא תמונה אומנותית.
כן.
ואז אמרתי לו, רגע, אני צריך לברר עם הזוג, קודם כל אם זה מתאים, כי הזכויות הן גם של הזוג.
ברור.
אז ביקשתי והכל היה בסדר, ובאמת...
כלומר, אתה אומר שאתה אוהב מאוד את הכיכר הלבנה בגן אידית וולפסון, את כיכר ביאליק בבניין העירייה הישן, את מתחם הבימה, או מתחם מוזיאון תל אביב ובניין האופרה, כלומר, הלוקיישן שמשמש תפאורה, למעשה לשחקנים של אותו הערב, יש לו חשיבות עצומה לצילום. אגב, לא מזמן ראיתי זוג שמגיע עם צלם לאחד המושבים, את המכונית הם הכנו צמוד לבית הקברות של היישוב, גם סוג של לוקיישן.
אני מניח שהיה שם מטע,
היה שם מטע,
מטע אבוקדו או פקנים. בעיקרון בארץ יש כל כך הרבה חתונות וכולם רוצים לנסות לחדש, ולפעמים אתה מוצא את עצמך גם באותו לוקיישן עם עוד 10 צלמים, שזה לפעמים קצת אתה מרגיש לא מיוחד, אז אני משתדל כאילו לברוח משם כמה שיותר מהר.
אני חושבת שבית קברות זה...
בבית קברות, אם צילמתי, אני חושב שלא, אבל באמת כמו
מישהו שם אמר, טוב, נו, זה חיי הנישואין, בית קברות, הם עוד לא יודעים את זה, הם עוד לא התחתנו.
לא בית קברות, אבל הרבה פעמים, נניח אם הסבתא או הסבא לא יכולים להגיע כי הם בבית אבות או במוסד, אז הרבה פעמים אנחנו מגיעים לשם, ושם יש שם קורים רגעים מאוד מרגשים, בשונה מצילומים כמובן מהבימה, שזה מאוד ספקטקל ואומנותי מבחינת האלמנטים שיש מאחוריהם, אבל אם הזוג גם גר בתל אביב, זה עוד יותר חשוב. היה לי זוג שגר ברחוב חובבי ציון, ופשוט הלכנו מחובבי ציון לדיזינגוף סנטר, ששם הם התחתנו. אמרתי להם, בוא נעשה כמו שאתם הולכים עכשיו לאכול בדיזינגוף סנטר. כן. פשוט נעבור בלוקיישנים איפה שאתם עוברים, אנחנו נצלם. ובאמת עברנו בבית ביאליק, ועברנו בבניין העירייה הישן, והצטלנו בתוך דיזינגוף סנטר, ובבוגרשוב, ליצור להם את משהו יותר אותנטי שהוא שייך אליהם.
בעצם אני מבינה שאתה בוחר מקום יחד איתם, מתכנן את הפריים, ואז מציב לשם את האובייקטים, נכון?
נכון. אחת ההשראות הכי גדולות שלי, אני נקרא את זה מבחינת אסתטיקה, זה סרטיו של הבמאי וס אנדרסון, שהוא רב אמן בבניית הפריים. הוא מעמיד סצנה שלמה, ואז מכניס את השחקנים שלו בסצנה, ואיתה משהו קורה. ובעצם זה מה שאני מנסה לעשות גם אצלי בצילום. לבנות את הפריים, שהוא פריים סטטי, בניגוד לפריים של וס אנדרסון, שהוא יכול להזיז אותו ועדיין ליצור אסתטיקה, ואני מעמיד את הזוג, ושם אני מנסה לראות משהו שיקרה ביניהם, ולא בצורה מכוונת, לא אומר להם מה כן. לעשות, פשוט משהו מאוד אותנטי שלהם. כן, והרבה אבל, פעמים זה קורה.
הרבה פעמים זה קורה, אבל לפעמים זה לא קורה, נכון?
בטוח.
לפעמים יש לך איזה רעיון או פנטזיה והמציאות.
נכון, לפעמים זה לא קורה, כי פשוט הזוג לא יודע ממש מה לעשות. לא כל זוג נולד להיות חתן וכלה אולטימטיביים. לפעמים יש זוגות שאני צריך להפעיל אותם יותר, ולהגיד להם מה לעשות. הצלם צריך להתאים את עצמו לזוג.
אלה מציאות לגמרי אחרת. אתה מגיע בעיירה נידחת ברוסיה, שם זה נשמע לי משהו כמו סוג של סרט אימה.
כן, היום זה נשמע באמת קצת כמו סרט אימה. לפני כמה שנים צילמתי חתונה ברוסיה, ונסענו ברכבת ממוסקבה לעיירה נידחת שנקראת טמבוב, שזה המוטו שלה, זה העיירה שהגיעו לשם פושעים, שהולכים שם מכות בחתונות, ושסיפרתי לאנשים שאני הולך לציין שם את החתונה, אמרו לי, אני מקווה שהבאת גם קסדה. והבית הראשון שראינו ליד הבית של הקלה, זה בית של רוסיה מבוגרת, שישבה שם בבית ירוק, שעשוי מעץ מהמם, שכבר דמיינתי איך אני הולך לציים את הסמלת קלה. האימא של הקלה, גילינו שהיא מתקשרת, ישנו בחדר שלה, שעם כל מיני סיאנסים ותקשורים למיניהם, ואבא בכלל הוא סוכן קגב, אז אליו בכלל לא התקרבנו, כי זה היה מלחיץ מאוד. בבוקר של החתונה, לבית הנידח הזה, שבכלל לא היה כביש סלול, הגיע המר לימוזין, שזה משהו שאתה רואה ב-Fifth Avenue, לא בעיירה הקטנה הזאת. ואחד הצילומים שהכי זכורים לי, שהנהג המר לימו הביא את האקדח, שכנראה הוא היה צריך לשמור על המר לימו, שלא יגנבו לו אותו, הביא את האקדח לקלה, והקלה אמרה לנו, אני רוצה תמונה, כאילו אני יורה בחתן. ואז אמרנו, טוב, נעשה את זה. וצילמנו את זה כחלק מבאמת חוויה מאוד מיוחדת ומוזרה.
עם הסבתא הבבושקה הזאת ברקע.
עם הסבתא ובנייני השיקון שאנחנו מכירים רק מהתמונות, והצלמו בקבר לחייל האלמוני, באמת חוויה אנתרופולוגית. אני שמח שעברתי אותה, ואני לא בטוח שאני ארצה לעבור אותה שוב. והיום, לפני כמה שנים, שמעתי שגם הזוג התגרש. אני מקווה שהיא לא באמת השתמשה ברובה, אבל הם כבר לא ביחד.
סיפרת שזה הרבה מאוד שעות של תפקוד בריכוז מאוד מאוד גבוה שדורש ממך במהלך החתונה, אבל קורה שיש גם פספוסים, נכון?
כמובן שאתה מצלם כל כך הרבה חתונות, יכולים לקרות המון דברים וגם פספוסים, ובחתונה אחת אחד הרגעים הכי חשובים זה בעצם שהחתן שם את הינומה על הקלה בשביל חתן קלה, שהם באים לחופה. זה הרגע שאתה חייב להיות מרוכז סי, ומבחינתי זה רגע כמו שאני מביא אותו בעצם מעולם הצילומי ספורט שעבדתי באותם שנים במקביל, שאתה חייב להיות, זה הרגע המכריע. כולנו תופסים עמדה, אני הצלם השני, הצלם וידאו, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נהיה. באותו רגע אתה יודע איך הפריים שלך ייראה, ובאחת החתונות נכנס צלם המגנטים, שהוא, איך נאמר, הוא לא שם לב בלשון המעטה שאנחנו עמדנו שם את כל הצוות לצילום הזה, ופשוט אני מפספס את התמונה, אני מציים את הצלם המגנטים במקום את, את הרגע של הינומה, וזה לא רגע שאפשר לחזור אליו, אפילו רגע שהשבירת כוס, שאם פעם אחת שפספסתי, אז אתה יכול לחזור אליו, כי משהו לא עבד או מישהו הסתיר לך, זה בסדר. אבל זה הרגע הזה שהוא מרים, ויש את ההתרגשות של כל האורחים מסביב, זה רגע שהוא לא חוזר. אז זה רגע שהוא באמת מאוד מבאס, ולשמחתי, הרבה רגעים כאלה לא קרו לי, כי אני באמת משתדל כמה שיותר להיות מרוכז, ואתה חייב להיות ב-14 שעות שאתה עובד כל הזמן על המשמר, וכל הזמן לראות מה קורה מסביבך. זה מאוד, נקרא לזה, מתיש. אולי לצלם חתונות, זה, אתה, גם בארץ, אתה במזג אוויר מאוד קשה עם האור, שבכלל האור בארץ הוא מאוד קונטרסטי, וגורם לך לעבוד הרבה פעמים גם עם תאורות חיצוניות ופלשים כדי להתגבר על השמש, ואתה עובד בטמפרטורות גבוהות, במדבר 30-40 מעלות, זה עבודה מאוד פיזית, אבל עדיין אתה חייב להיות 100%, ולזוג אתה לא יכול לבוא אליו אחר כך ולהגיד לו, רגע הייתי עייף.
זהו, הייתה תקופה שצילמת כך, יום-יום, נכון? כן, די מטורף.
בתחילת הקריירה, ברגע שהתקשרו אלינו ואמרו לנו, כן, אנחנו רוצים אתכם, ברור, אמרנו כן, רצינו לצבור ניסיון, התלהבנו, זו הייתה התלהבות. בשלב מסוים, בעיקר חתונות של ימי חמישי שמסתיימות בשתיים בלילה או שלוש בלילה, ואתה כבר צריך להגיע לקלה ביום שישי בשבע בבוקר. אז נכון, אני יכול לצלם, וצילמתי, ויצאו תמונות טובות, והחתן קלה היו מרוצים, אבל אני לא הייתי מרוצה. אני לא הייתי מרוצה ממה שאני מאמין במוצר שלי שאני יכול להביא. מאז שהם מתקשרים אליי לחתונה של יום חמישי, או להפך ליום שישי, אני אומר, חברים, אני עובד, תקבלו את זה, אני מאוד מצטער, ואני עובד יום לפני, יום אחרי. אני לא יכול, אני רוצה להביא לכם את ה-100% שלי, אני לא רוצה להביא לכם את ה-70% שאתם תהיו מרוצים, אני רוצה קודם כל שאני אהיה מרוצה.
וכמובן דיברת על הבדל האור, כאן האור פירושו שמש אלימה, חום כבד, איך אתה מסתדר במעבר המהיר הזה בין 33 מעלות בצל כאן למינוס 33 מעלות בארמונות הקרח?
אני חושב שכבר באוטומט אני עושה את ההתאמות שלי, אני כבר יודע איך לעבוד עם האור בישראל ובעיקר עם תאורות חיצוניות, ובשלב הריקודים אתה צריך לעבוד עם הרבה תאורות בנוסף לתאורות של המקום, כי יש לדים של הגן אירועים ואתה צריך להשלים עם פלשים חיצוניים, ובאירופה בדרך כלל האור מדהים, אתה לא צריך כלום, הכל נראה כמו סטודיו, אתה מעמיד אותם ליד חלון וזה נראה כמו צילום מתולדות האומנות. אז אפשר להגיד שמבחינת האור הוא מאוד קל באירופה לצלם, אבל אני חושב שהטירונות שאתה עובר פה בארץ עוזרת לך להגיע למצב שאתה יכול להתמודד בעצם עם כל אור. הצלמי חתונות, אני חושב, בארץ הם מתמודדים כמעט עם הסיטואציה הכי קשה בעולם.
קשה באימונים, קל בקרב.
ממש, הם גם עובדים כל הזמן, אתה יכול לצלם 5 חתונות בשבוע, כל השנה, זה לא רק מתרכז בסוף שבוע אחד כמו בחול, בכל תנאים, בחתונות של 300 אלף איש, 40 מעלות חום.
אבל הבנתי ממך ש-40 מעלות חום, אבל בגיל 40 כבר רוב הצלמים פורשים מהמקצוע. אז
אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל זה מקצוע תובעני. רק השלב העריכה של התמונות הוא בעצם עוד איזה יומיים או שלושה של עבודה.
זאת אומרת, גם כשאתה בדרכך לחתונה הבאה, עדיין יש לך חובות כלפי החתונה הקודמת בעבודה על החומר המצולם, שאתה צריך לעשות עליו מה.
נכון, בעצם לקחת צלם, זה בעצם אתה לוקח אותו לתקופה, זה לא נקודתי רק לשלוש שעות של ריקודים, או לחצי שעה או שעה של איפור. ביום החתונה, אחרי 14 שעות, אנחנו רק מתחילים. פה רק מתחיל העניין.
כלומר, מה אתה צריך לעשות בעריכה, לבחור את התמונות?
בגלל שאני מצלם עם שתי מצלמות, והצלם השני שלי מצלם שתי מצלמות, אנחנו מאחדים את כל הכרטיסים, מעלים אותם על תיקייה אחת, ואז מתחיל שלב הסינון, כדי לראות אם מישהו עצם עיניים, אם מישהו לא נראה טוב, אם החשיפה ממש לא טובה, אז אתה מתחיל למחוק את התמונות ולברור.
כלומר, אתה עובר תמונה-תמונה.
אני, בגלל הפדנטיות שלי, שלמדתי איך לערוך תמונות, תמונת אומנות בבצלאל, אני העברתי את זה לתמונות שלי בחתונות, וזה גורם לי להמון עבודה. אבל מצד שני, אני יודע שכל תמונה שהם יתפיסו, תהיה מושלמת, וזה מה שחשוב לי.
קרה שלא רק שעברת תמונה, נאלצת לעבור פיקסל-פיקסל.
נכון, לפני כמה שנים צילמתי זוג שבאמת נכנס לליבי, והמשכנו להיות אפילו חברים, ובשלב הצילומי משפחה, אני מתקרב אל הכלה ואומר לה, יש לך משהו על המצח. ואז היא שמה את היד ומזיזה, ואז אנחנו קולטים שזה היה יתוש, והוא נתן לה הקיצה, והיא התנפחה, והייתה שם צנה. היא לא ידעה מה לעשות, היא נכנסה ללחץ, ואני בתור צלם, וגם כבר אנחנו באיזה קשר כלשהו, שהיא סומכת עליי, אמרתי לה, תקשיבי, מה שלא יהיה, אחרי זה אני אוריד לך את זה בפוטושופ, עליי. ובאמת, אחרי החתונה, כל התמונות שעברו לאלבום, הגעתי לרמת הפיקסל, כדי שהיא לא יהיה לה מזכרת, כי היא באמת לא רצתה לזכור את הרגע הזה, וזה חלק מזה, לא תמיד אתה עושה את זה, אבל שצריך לעשות את זה, אז עושים את זה, או מגיעים לרמת הפיקסל.
כך שבטלה או חופש, או האטת המרוץ, התאפשרה לך בעצם רק במהלך הקורונה. הייתה כאן רקדנית לא מזמן, שבזמן הזה בנתה לעצמה משפחה, אתה הקמת גלריה.
בשנות הקורונה התבטלו רוב החתונות, אז אתה מחשב את המסלול מחדש, ואמרתי, טוב, יש פה הזדמנות פלאים, כדי שאני אקים לי איזה עסק קטן, שחשבתי שכבר הרבה זמן אני ראוי לו, ושרציתי לעשות אתר אינטרנט של מכירת התמונות אומנות שלי. ואז נסעתי לעיר שעה מהבית שלי, לקנות את המגירות כדי לשים את כל הצילומים, ואני מסתכל מאחורי מי שאני קניתי ממנה את המגירות, ואני אומר לה, תגידי, למה החלל הזה מאחורייך הוא ריק? היא אומרת, תשמע, זה קורונה, זה סגרו פה בדיוק חנות אופנה. ואז נפל לה סימון, ואני אומר, את יודעת מה? אני רוצה לפתוח גלריה לאומנות. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, אתה משוגע? זה קורונה, אף אחד לא יבוא. אמרתי, נכון, אף אחד לא יבוא, אבל המעט שיבוא וקצת יראו משהו אחר, מאשר קורונה, ויראו אומנות, זה יכול להתאים להם. ובאמת, היום אני כמעט שנתיים עם הגלריה לאומנות, והצגנו 10 תערוכות שונות של צלמים מקומיים, וצלמים מכל העולם, וגם מישראל.
וגם צילומי חתונות.
ואחת התכנונים שלי, שאנחנו נעשה גם, כן, תערוכת צילומי חתונות מיוחדים.
אחת התמונות המיוחדות שסביר שלא נראה בישראל, אתה מצלם במקרה, זה לא שהוזמנת לצלם אותה, אבל תוך כדי בילויים חברים, אתם נקלעים לחתונה סמית מקומית. הסמים הם יושבי לפלנד הצפונית, שיש להם מסורת ייחודית של לבוש, שפה, מנהגים.
לפני כמה שנים באמת עלינו להר, בעיירה הקטנה שנקראת יוקסר, ואיפה שהם ממוקם אלון הקרח, בשנה האזרחית, כדי לעשות את מה שאנחנו עושים כל שנה, לעשות שם הצהרת כוונות לקראת השנה החדשה. אנחנו עושים על האש קטן, עם נקניקיות ושוקו חם, ויש לנו איזו נקודת תצפית מהממת על כל העיירה, ועשינו את זה עם חברים, ואנחנו מגיעים לנקודה שלנו, איפה שהייתה את התצפית, ואני רואה שיש שם איזו התרחשות, ואני שואל את החבר'ה, מה קורה? אז הם אומרים לי, יש פה חתונה, ואני כזה, אוקיי, חתונה, יש לי כבר מצלמה, כמובן, אני תמיד מסתובב איתה, ואני אומר להם, זה בסדר שאני אצלם כמה תמונות? מסתבר שזה היה החתן, והוא אומר לי, כן, בטח, אין לנו צלם. ואז אני חיכיתי, אחרי שעה מגיעים אופנועי שלג ומסחלות עם איילים, מורידים 30 חבר'ה לבושים בבגדים המסורתיים של הסמים, ואני מבין שאני נמצא בחתונה של מינימום נשיונל ג'וגרפיק, ואני הצלם היחיד שם. ואז החתן קלה מגיעים, וגם הם, כל אחד מהם היה להם איזה אלמנטים מסוימים עדיין, עם סמלה וחליפה של חתן קלה, אבל היה להם אלמנטים שקשורים למשפחה שהם מגיעים, וזה היה בדיוק בשלב של קצת אחרי שירדה השמש, ויצאו להם שם תמונות באמת יוצאות דופן, שיזכרו להם שנים.
תגיד אסף, איך הייתה החתונה שלך?
או, שלי, קודם כל אמרתי שאני לא יכול להתחתן כמו שכולם מתחתנים, אז החלטנו לעשות חתונה קטנה בים. זה היה טקס אזרחי לחלוטין, אבל אני כן רציתי להכניס לו סממן אחד שהוא יותר סממן דתי, ו10 שנים לפני אחותי התחתנה וסבא שלי, שבזמן שהחתונה שלי הוא כבר לא היה בחיים, נתן את 7 ברכות בחתונה שלה, והוא היה, חוץ מאותו מתקן מכונות תפירה, הוא גם למד חזנות בוורשה, ואת הקטע הזה לקחתי את האודיו, ופתאום בים עומדים כל החברים והמשפחה, והדיג'י מנגן את 7 ברכות של סבא שלי, ואנשים פשוט לא הבינו מאיפה זה בא. לא נשארה שם עין אחת יבשה, כמובן גם לא שלי, וזה היה רגע מאוד מרגש, וזה רגע מאוד אינטימי שלי עם סבא שלי גם, שמאוד אהבתי אותו וחיבתי אותו, והרגשתי שזה הרגע שהוא היה איתי שם.
ומי צילם?
כל החברים שלי, חלק מהם גם צלמי חתונות. אבל הצלם הראשי היה חבר צלם מאנגליה.
ואיך אתה היית עם הדבר הזה? היית עסוק גם באיך זה מצטלם?
אמנם אני בדרך כלל מאחורי המצלמה, אבל אני כל הזמן גם מבין כאילו עם איזה עדשה הוא מצלם ואיך זה ייראה, אז אני קצת פוזאיסט, אם אפשר להגיד. אני יודע כאילו איך הדברים ייראו, אז אני קצת מסדר אותם.
עד כמה באמת כל המקומות, הסצנות שבנית, הזוגות עצמם, האביזרים, מעסיקים אותך אחרי, נשארים גם אולי כתמונות בתוך הראש. אתה חולם למשל על חתונות?
אני האמת חולם על חתונות, אבל לא בקטע טוב. בתור צלם חתונות יש הרבה היסטריה או לחץ מדברים שיקרו, כמו מצלמות שלא יעבדו, כמו שתשכח שיש יום חתונה, כמו שתעשה דאבל בוקינג. ובאמת, אחד הדברים שהכי חוזרים אליי, אני חולם שאני מגיע לחתונה, אני מסתכל למטה, ואין לי מצלמות, ואני מתחיל לרוץ, ותמיד משום מה בהילוך איתי, ואני פשוט מפספס את החתונה, וזה מאות חלומות כאלה,
וואו,
שהם חוזרים על עצמם.
כל הזמן החלום הזה?
כן, זה בדקויות שונות, אבל כן, זה פשוט חוזר אליי החלום הזה, וזה כנראה אחד הדברים שהכי מלחיץ, שאתה לא יכול לצלם.
אחת החתונות שאני בטוחה שלא תשכח, מתרחשת דווקא כאן אצלנו בארץ, לא בתל אביב שאתה אוהב, אלא בנוף אחר לגמרי, נוף לא מוכר כל כך, אבל כזה שקשור לאופיים ועיסוקם וחייהם של בני הזוג, אלא של הצילומים מגיע עוד מישהו.
נכון. קלה שאמרה לי שבעיקרון הם ממושב בבקעת הירדן, והיא מוסיפה, ואומרת, בעלי לעתיד, יש לו מטע של תמרים. הגענו לצילומים במטע, נוף תנכי שאני לא ראיתי לפני זה. פתאום להפתעתנו, החתן נעלם, והוא חוזר, והוא מגיע רחוב על על חמור לבן, סצנה ביזרית לחלוטין, ומסתבר שהחמור הזה באמת עובד איתו ועוזר לו במטע, וכמובן שברגע שיש לנו כזה פרופס מיוחד, אנחנו מצרפים אותו לצילומים, החתן עומד ליד הקלה, ופתאום נותן נשיקה לחמור, והקלה עם פרצוף מופתע, וכמובן זה אחת התמודות הכי עזויות, אבל גם אמיתיות, כנראה שיש להם גם איזה מערכת יחסים קטנה ונחמדה לחתן ולחמור.
חלום ליל קיץ, אתה יודע, יש שם טיטניה שנותנת נשיקה לחמור.
כן.
לא חדש הסיפור הזה. שייקספיר כבר כתב את זה מזמן. אסף, אתה עוד מעט בן 40, גיל הפרישה לדבריך, ואיכשהו נראה לי שאתה לא בכיוון לפרוש. מה גורם לך להמשיך? מה גורם לך התרגשות, היקסמות מחודשת שוב ושוב ושוב ושוב.
מה שגורם לי בעיקר להתרגשות זה קודם כל אהבות אמת. זה סיפורים אמיתיים של אנשים שבאמת נוגעים גם בי, וכמובן זה הסיפור שלהם, אבל שהם נוגעים בי ושאני אהיה חלק מזה, ואני אצור להם את הזיכרונות לכל החיים. זה עדיין היום הכי מאושר של אנשים. מבחינתי ההתרגשות שלי, שאני חוזר הביתה, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לא ללכת לישון ולא להתקלח, זה לראות את התמונות ולראות את הדברים שהוצאתי, כי קרה שם איזה משהו מיוחד, כי הלוקיישנים מיוחדים, כי הסיפור בין הזוג והאווירה שהייתה בחתונה, היא הייתה יוצאת דופן שלא קרתה לי לפני זה. וחתונות זה כמו מוסך, תמיד יצטרכו צלם.
אסף קליגר, תודה רבה לך.
בבקשה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על צילום חתונות בארץ ובעולם. תודה לצלם אסף קליגר שמצלם חתונות בגישה אומנותית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשידור החוזר בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go on. No one will know. Oh, come on. Trash, got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. Look in your eyes.
to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think